לחבר בין שני נושאים, כבוד שמיים, למעשה שלושה נושאים, כבוד שמיים, כבוד הבריות והכבוד שאדם מייחס לעצמו, כבוד העצמי. והרב שזר את שלושתם, אבל עכשיו הוא יעסוק בכל אחד בנפרד בפני עצמו. הנושא הראשון הוא באמת כבוד שמיים. כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים? עד שיהיה מובן בתארה כזו, המסלקת ממנו כל חיסרון וכל השפעה מזויפת. כל מה שהעולם סובל, יש לזקוף על יסוד זה של תארת כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. בספרו אורות הוא גם כותב במאמר שנקרא ייסורים ממרקים, שכל הצרות שיש לאנושות הרוחניות והגשמיות הן כולן תלויות באי הבנה של כבוד שמיים, של מה זה דבקות בהשם ומה זה העניין האלוקי. בסוף כל עולם הערכים, כל המבנה של מה המטרות, מהי הצלחה, מה סדר עדיפויות, הכל בסוף נגזר משאלת העל, של מה, של הראש. הכל הולך אחר הראש, ואיך שהאדם תופס את הראש, את ריבונו של עולם, את אלוקים, מכוח זה הכל נגזר. כל הנושא. אם הראש נתפס אצלנו כרודף כבוד, אז זה משפיע על כל עולם, על כל החיים. הראש, 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 הראש הפירמידה, הבורא, המנהל, מה שהוא רוצה זה כבוד, שיעריכו אותו, שיעללו אותו, הוא רוצה להשתלט על החיים של אנשים. אז קודם כל הדת נתפסת ככה, שדת זה בעצם עבודת השם, זה בעצם מישהו פה משתלט לי על החיים, יש פה איזה גורם שמה לעשות יותר חזק ממני, והוא קובע לי והוא מחליט לי והוא יותר חזק. אז מאוד יש פה איזה יחסים חצי עוינים כאלו, מה אני אעשה? אני לא יכול לברוח ממנו. ואם הוא רודף כבוד, כלומר מחפש הערכה ושבח ושליטה והשפעה על כל כולם במובן הזה של חדירה לחיים של אחרים, אז גם כל מנהיג נהיה כזה, וכל מחנך נהיה כזה, וכל מנהל, וכל אבא, ובעקבות כך כל החברה נהיית כזאת, כי ככה הראש, ועם הראש אז הוא הולך כולם ככה ומקרין על כולם. זאת אומרת שכל הסבל האנושי תלוי ביסוד הזה של השאלה המרכזית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומה הוא ברא את העולם, מה הוא רוצה מאיתנו, מה אלוקים רוצה. כל עוד אנחנו תופסים שאלוקים רוצה בשבילו משהו, בשביל מעמדו אחר, כך או אחרת, זה משפיל את כולנו. זה נקרא סיגים. סיגים זה משהו שהוא מעורבב בפנים, משהו שהוא בתוך הזהב, יש בפנים משהו אחר. והמבחן בין הזהב לבין הסיגים הוא מבחן החימום באש. הסיגים נמסים והזהב נשאר. זאת אומרת, הסיגים הם יותר מושפעים, הם יותר נזילים, יש להם פחות חוסן, הם מושפעים מכל מיני נסיבות. כשאנחנו תופסים את המושג כבוד בצורה נמוכה, כבוד זה אחד הדברים שגורים הכי, יוצרים הכי הרבה נטייה של האדם להיות מושפע, להיות חסר זהות, חסר עקרונות. כשאדם רודף כבוד או מחפש כבוד, אז הוא זז כל הזמן לפי מה שיקבל, לפי שיקולי הכבוד. אז היכולת שלו להיות עם דעה מגובשת, אחידה, עקבית, מאוד נמוכה. כי הוא יגיד משהו, אבל זה עכשיו לא הוסיף לו כבוד, הדעה הזאת, אז הוא לא יגיד אותה, או שהפוך. הוא כן יגיד משהו שעכשיו ייתן לו הרבה כבוד, אז אותו הוא כן יגיד. הוא יזיז את עצמו לפי המציאות. זאת אומרת, אין לו טהרה. אין לו עקרונות נצחיים, אין לו זהב. זהב מבטא עקרונות על בלתי משתנים. הוא לא חזק ומשתנה. ריבונו שלם בדיוק הפוך, הוא טהור, כמו שאומר, כמה, עד שמובן בטהרה. מה זה שהקדוש ברוך הוא טהור? אין לו, יש לו רק עקרונות שהוא לא משנה אותם בגלל מסיבות, אינטרסים, שפופוליזם נחשב, לא נחשב, אין את זה. זאת אומרת שכבוד שמיים, קודם כל זה לא מסלק ממנו כל חיסרון. קודם כל צריך לסלק את החיסרון. חיסרון, מה החיסרון? זה שאתה מושפע מגורמים שונים, אז זה חיסרון. כי אתה לא מי שאתה, אתה לא שלם, אתה לא עקבי, אתה לא נאמן לעצמך. אתה כל פעם תופס חלודה, תופס צבע, תופס זה, לפי מזג האוויר, לפי הלחות, לפי הדעת קהל. נקודה השנייה, זה מושג ההשפעה. אדם שהוא עודף כבוד, הוא מחפש השפעה. ואיזה השפעה? בעצם זה השפעה שהיא לא אמיתית. למה? כי אתה כאילו משפיע על אנשים, אבל המטרה שלך היא לא להשפיע עליהם בשבילם. אתה לא רוצה להשפיע, אתה רוצה הפוך. אתה רוצה בעצם לקבל מהם כבוד. זאת אומרת, אתה רוצה בעצם שהם ישפיעו עליך. אז אתה משפיע בשביל להיות מושפע. כל הזה השפעה מזויפת. זאת אומרת, שתי בעיות בכבוד. אחד זה חוסר טהרה, השיגים, שאתה בעצם משתנה לפי הסביבה וזה לא נאמן לעצמך. שתיים, אתה רוצה להשפיע על המון גורמים, אבל לא כי אתה רוצה להשפיע, כי אתה רוצה לקבל בסוף על דבר, להיות מושפע. זה נקרא, הרב קורא לזה, השפעה מזויפת, כי אתה לא באמת רוצה להשפיע. כמו אדם שהוא הוא שר שיר. למה אדם שר שיר לפני קהל גדול? כדי לשמח אותם, שיהיה להם נעים. הוא מאוד מאוד אוהב אנשים, הוא יודע שכשהוא שר שירים זה אנשים מאוד נהנים, רוצה לתת לכולם הרגשה טובה. זאת אומרת שהוא לא צריך שימחוב לו כפיים, כי הוא רוצה לעשות לאנשים הרגשה טובה. האם ראינו דבר כזה שכאשר אדם הולך לרופא, הוא נותן לו מרשם לתרופה, אז הוא מוחא כפיים? אנשים מוחאים כפיים כל היום במרפאה. הוא עושה לך טוב, תודה רבה, מצוין. הציפייה למחיאת כפיים בעצם אומרת שאתה לא רוצה לעשות לאנשים טוב, אתה רוצה לקבל. אז מי המקבל ומי הנותן פה? מי שהמקבל זה בעצם אתה לא נותן, אתה בעצם מקבל. אתה המושפע ולא משפיע. זה מזויף. אז לומר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כדי שיברכו אותו, כדי שיעללו אותו, תפיסה כזאת, שהקדוש ברוך הוא מעניק כדי שנדע או שנכיר אותו ונעריך אותו, אז זה מזויף. אז הוא כאילו נמצא, רוצה לתת תביעת אצבעות, הוא נוכח פה, הוא מעניק לנו, אבל ככה הוא, כדי שלא נשכח אותו, שלא נשכח, אני נמצא, תזכרו אותי, אני חשוב, אז אני כאילו כל מה משפיע כדי להיות עדיין רלוונטי. זה נורא והיום, אז כל התרבות נהיית כזאת, כל תפיסת העולם, זה תפיסה דתית. יש פה שתי תפיסות דתיות מאוד מאוד מקולקלות. תפיסות דתיות מאוד קשות. וזה משפיע ממילא על כל התחומים, על התחומים החברתיים והחינוכיים, ובעיקר על המנהיגות. לכן צריך לנקות את כבוד שמיים, לטהר אותו מכל סיגיו ובדיליו. מכל הסיגים, הדברים הנמסים ובדילים, כאילו ההשפעה החיצונית, אבל לא השפעה אמיתית. לא, זה רק למראה עיניים, זה לא זהב, זה רק כאילו זהב. זו עבודה ענקית, עבודת השכל, כמו שהוא כותב שם מאוד, מר איסורי מרקם, עבודת השכל, עבודת ביאור העבודה זרה, ביאור ההגשמה, הרבה הרבה פרקים במורה נבוכים, הרבה הרבה, הרבה זיכוך שכלי, הרבה ניקיון, ובמקביל שינוי של כל תפיסת מערכת היחסים, מה זאת אומרת, מה זה העולם, מה זה הבריאה, מה זה התורה, מה זה השגחה, מה זה שכר ועונש, כל הדברים האלו צריכים כל הזמן לפתח אותם, לקדם אותם. כן, הענישה, המושג עונש יכול להתאפס נורא. הקדוש ברוך הוא מביא לנו גשם כדי ש בהתניה שנציית לחוקים שלו, ואם הוא לא מציית, אם אנחנו לא מצייתים לחוקים שלו, אז הוא מעניש אותנו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לציית לחוקים שלו. איזה דיקטטורה זאת? זו דיקטטורה נוראית, שמישהו מחייב אותך לצאת לחוקים שלו, ואם לא, הוא מעניש אותך. אז אם זה מה שפרשת בחוקותיי בא לומר, אז כל הדיקטטורים בכל העולם, הם מבינים, זה המודל. זה הופך להיות שיטה חינוכית, וככה מהעולם מתנהל, שאתה צריך לציית לי, ואם לא, אני אעניש אותך. אז מאוד מאוד צריך לזכך, איך קורה פרשת בחוקותיי, מה זאת אומרת שאם לא, בחוקותיי הייתי מעשו, אם תותיי הייתי גל, מה זה כל העונשים, מה הכוונה, מה זה? מה זה המשחק הזה של שכר ועונש? זה כאילו זה מישהו, משהו לא הוגן, זה קרב כזה לא הוגן, זה מין משחק מחור. כאילו, אתה חייב לעשות מה שאני אומר, אם לא אני אעניש אותך, אז מה זה? חכם, אתה יש לך כוח, ואחרי אתה מחליט עליי, וזהו, אני אומר, איזה מסר זה. דורש מאיתנו העמקה מאוד גדולה, כי בסוף זה משפיע על החיים שלנו. לא רק איך תופסים את הקדוש ברוך הוא, זה רק איך תופסים את כל מערכות. לכן אנחנו צריכים לעסוק הרבה הרבה בניקיון, ניקיון כבוד שמיים, לנקות הרבה הרבה מהמושג הזה כבוד שמיים. כבוד, כן, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, כבוד, ברכה, כן, ברכה גדולה, כבוד, רצון להצמיח, לפתח, לגלות, כי כל, למה יש דיקטטורים בעולם? למה יש השתלטנות של אנשים אחד על השני? למה יש, זה הכל תוצר של זה, זה הכל, זה מתחיל משם, זה הראש, זה משם הפילוסופיה מתחילה משם, ואז זה משפיע על צורת התנהלות. אז בין מדינות זה ככה, ובין אנשים, ובין מנהלים לעובדים, ובין מורים לתלמידים, והכל, הכל הכל. וכמו המסילת ישרים אומר שהיצר הכבוד הוא היצר הכי קשה, הכי קשה מכל היצרים, המידה הכי קשה מכל המידות. הוא אומר שהמחירים הכי כבדים אנחנו משלמים מידת כבוד. הוא אומר שם שאנשים סובלים סבל רב, הוא כותב שם את הסבל שאנשים סובלים. אנשים עובדים הרבה יותר מה שהם צריכים באמת, נכנסים לחובות ולדאגות וטרחות רק בגלל הכבוד, בגלל הכבוד לא נכון, אז אנשים שזה סובלים סבל גדול. גם הסעיף הבא עוסק בנושא הזה, רק הוא מקדם אותנו עוד קצת, מחדד את השלילה מול החיוב. כבוד אלוקים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. כבוד אלוקים יכול להיות הדבר שהכי מחיה אותנו, נותן לנו גבורה, נותן לנו זהות, אופי, כוחות חיוביים, או יוצר את כל החולשות, רפיון, פתח לכל החולשות האנושיות. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם, הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוקים בתכונתה העליונה גוררת אחרי את החושב הכבוד היותר עליונים מתגברת בעולם. מה זה גבורה? כשאדם יש לו מושג שנקרא גבורה, זה יכולת הממשלה, יכולת יש לו אדם ממשול, זה גבורה. מושל ברוחו, אדם שהוא גיבור, שולט, כובש. והגבורה של האדם, מה זה אדם גיבור? הכובש את יצרו. לא תכובש את יצרו, הוא מושל באנרגיות ונותן לטוב להנהיל, לנהל. זה נקרא גיבור, שהוא מנהל את החיים על פי הטוב. זאת אומרת, מנהל את החיים לפי הטוב, הוא דואג להתפשטות, פשטת. זאת אומרת שעוד ועוד תחומים בחיים מנוהלים על פי הטוב. זה נקרא גבורת האדם, זה גבורה. אדם יש לו רצון טוב, להיות טוב, ויותר ויותר נושאים בחיים, הוא מנהל כך. ומתפשט על עוד ועוד תחומים. למה שאדם יעשה את זה? למה שאני אגיבור? למה שאני אקח את הטוב שבי ועל פי זה אנהל את החיים? למה? כי העולם הוא כזה, כי הקדוש ברוך הוא כזה, כי ככה המציאות מתנהלת. זאת אומרת שהאדם שהוא גיבור ויש בתוכו משיכה לגבורה, אז הוא יחפש את עקרון הגבורה בעולם. זה נקרא לתת כבוד להשם. לתת כבוד להשם הכוונה להכיר שבאופן כללי מה שאני מרגיש בתוכי זה בעצם העיקרון של העולם, שהטוב מנהל את המציאות ומתפשט בה. זה כבוד, שהטוב הוא מנהל, הוא מדריך, הוא מכובד, יש לו הוא חשיבות על, והוא כך מתגלה בהמון מקומות. והגבורה הזאת מתפתחת ככל שאנחנו כך רואים יותר את ריבונו של עולם. כדי שדעת אלוקים בתכונה העליונה, התפיסה הנכונה של דעת אלוקים הולכת ומתפתחת, יש רחשי כבוד, וכשזה מתפתח כלפי שמיים זה גם הופך את האדם להיות כזה. אדם יותר ויותר רואה שככה הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, שהטוב הוא המדריך והוא מנסה להתגלות בכל מיני נושאים ולנהל ולהתגבר על ולבוא לידי ביטוי. אז האדם נהיה יותר ויותר כזה, זה יוצר אנשים גיבורים. אז בשביל לעסוק בכבוד השם, או על ידי העיסוק בכבוד השם, הגבורה מתחזקת בעולם. בהיכלו כולו אומר כבוד. זאת אומרת שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא יש לו רצונות, לו חסד, אז הוא לא משאיר את החסד אצלו, הוא מנסה להשליט אותו בכל עניין ועניין, הוא מגלה, הוא מתפשט, זה כבוד. אבל בני האדם הנפחדים ונרשים, אנשים שאין להם גבורה אלא הם נפחדים, מה זה פחד? פחד זה הפוך, במקום שאתה משפיע על המציאות, במקום שאתה מנהל אותה, היא מנהלת אותך. הפוך מגבורה, גבורה זה לנהל את המציאות, להנהיג אותה, ופחד זה להתקפל מהמציאות, לפחד ממנה, היא משפיעה עליך. אז אם האדם הוא נפחד ונרעש, פסיבי, מושפע מתוך פחדם, אינם שמים הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי וחזק כבודו. כי כל דבר מפחיד אותך, כל דבר אתה לא רוצה לגשת אליו, להתמודד איתו, כי באופן כללי אתה מפחד, מפחד מהמון דברים בחיים, וגם מפחד מדברים גדולים, מפחד מהתמודדות רוחנית, מעומק, מכל דבר הוא מפחיד, כל דבר דורש בעצם איזשהו ניהול, איזושהי התקדמות, איזושהי התגברות על קושי, על רמה גבוהה, על נושא גבוה, על משהו. אז בורחים, אז בורחים גם מחקר הכבוד, ואז יש מה לעשות, אבל יש מושג כזה שנקרא כבוד, מסתובב בעולם, אבל יש לו ציור, ציור זה תדמית, מה זה נקרא כבוד, וזה נהפך לרועץ. למה? כי מבשרי איך זה אלוקה. אם האדם הוא פחד, כלומר מה יגידו, מה יקרה, מה זה, אני לא רוצה להסתבך עם זה, ואם זה ככה, הוא מפחד על מעמדו, על חייו, אז הוא לא מוכן, הוא לא רוצה להשפיע, הוא לא רוצה להתגבר, הוא מפחד. אז גם אלוקים הוא כזה. אז מי זה אלוקים? זה אדם שמפחד. זה לא אדם, הוא מפחד. מה זה מפחד? הוא מפחד על המעמד שלו, הוא מפחד על הכיסא שלו, הוא מפחד שישכחו אותו, הוא מפחד שלא עשו מה שהוא רוצה. אלוקים הוא בעצם פחדן, וגם שהוא מפחד אז הוא מעניש, הוא מגיב באלימות ובעצבים ובכעסים מרוב פחד. הוא מפחד שלא יקשיבו לו, אז לכן הוא מחלק מתנות, ולכן הוא גם נותן לו נשים. הוא מפחד שישכחו אותו, ולכן הוא אומר לכם כל היום להתפלל אליו ולהזכיר את השם שלו כמה שיותר פעמים ביום. הוא מפחד שלא יעריכו אותו, ולכן הוא מכריח אותך להביא לו קורבנות. הוא מפחד שלא ייתנו לו מעמד מלכותי, ולכן הוא נכנס לך להנשמה בכל דבר ודבר, אומר לך תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ככה בטוח בטוח המעמד שלו יישאר. ואז חובת הכבוד אלוהים מתגלמת, נתפסת בתור תביעה אכזרית. הקדוש ברוך הוא בעצם זה יצור פחדן שהופך אותו להיות אכזרי מרוב פחד. מרוב פחד הוא מתנהג באכזריות. יש פה איזה עצם, איזה ישות שואף כבוד לאין חקר. למה? כי הוא מת מפחד. ואם ככה אני תופס את אלוקים, אז תודעת הפחד שלי רק עוד יותר גדולה, כי אם אלוקים מפחד, אז אני גם, ואם אלוקים מפחד על הכבוד שלו, אני גם מפחד על הכבוד שלי. זה מעגל קסמי שלא נגמר. זה משפיל בקרב האדם כל רגש עדין בטוב. כל העולם של להיטים. כי אני מפחד. אני היטיב, מה, ויגמר לי? או לא יעריכו אותי? או לא יגידו לי תודה, האם ניתנו לי בחזרה שאני אצטרך גם? מי אמר? מפחד. אולי אני אתן, 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 ואף אחד לא יזכור אותי כמה שנים. אז למה להיטיב? אבל מה לעשות, אלוקים הזה דורש כבוד ואני מפחד ממנו. אז זה מעגל כזה, אני מפחד, גם הוא מפחד, בגלל שהוא מפחד אז אני צריך לפחד ממנו גם, כי אני מפחד מהפחד שלו. בעצם זה מהפך את בני אדם לעבדים עצובים, ובסוף לאנשים אכזרים ששונאים זה את זה. אז כל האווירה נהיית כזאת שכולם בעצם מפחדים על עצמם, על הכבוד שלהם, וכל אחד דורש מהשני כבוד, כי כמו שאלוקים עושה, באמת הם שונאים את אלוקים באמת בתוכיות ליבה, כי הוא השתלט לי על החיים, אתה לא יכול לנשום, כל דבר הוא מתערב, כל דבר הוא מחליט. ואף על פי שאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כלפי שמזכירים את השם בפיהם, בפי בשפתיו התכבדו, אבל ליבה מרחק ממנו, בכלל לא אוהבים את אלוקים. איך אפשר לאהוב מישהו שרודף כבוד? איך אפשר לאהוב מישהו שמפחד שישכחו אותו? זאת אומרת שהשער לעולם הכבוד זה הגבורה, ומחבר בין כבוד לגבורה. אז במובן הזה הוא מאוד מחבר בין היחס לאלוקים לבין האדם, כמו שראינו בסעיף הראשון, שרוצה שנמתח קו בין המושג כבוד שמיים לבין איך שהאדם תופס את מושג הכבוד אצלו. כבוד זה מושג ששייך לגבורה, שזה בדיוק הפוך מלהיות מושפע. הכבוד הנמוך זה אפס גבורה, זה אדם הוא כל הזמן מושפע מכל המציאות. פה, מה יקבל פה, מה יקבל פה, מה יראה, הוא מושפע, הוא לא מקבל אף החלטה שהיא שלו, שהיא עצמאית, שהיא בת חורים, שהיא אמיתית. הכל זה הסטטוס החברתי, שהוא כל הזמן נע ונד ואין לו שום אמת, ובוודאי שאין בזה גבורה. האדם מחפש כבוד בריאות, יכולת העמידה שלו בניסיונות היא מאוד נמוכה. כי מה קורה כשאין בריאות מסביבו? אז אין לו סיבה בעצם להתנהג נכון. אז זאת אומרת, מתגלה שהוא בכלל לא גיבור. כי גיבור זה הפוך, הוא רוצה לנהל את החיים שלו בלי קשר לשאלה אם יש אנשים או אין אנשים מסביב. הוא לא עושה את זה בשביל האנשים, בשביל המעמד שלו, הוא עושה את זה כי הוא רוצה לנהל את החיים שלו. הוא רוצה להיות גיבור, הוא רוצה שיהיה לעשות טוב ולהשפיע טוב בעולם, זה באמת. לכן אנחנו צריכים לחבר כל הזמן את הגבורה והכבוד ביחד. גם כלפי שמיים וגם כשאנחנו בודקים את כלפי עצמנו. בשיקולים שאנחנו מפעילים, בצורת קבלת החלטות, במניעים, באמביציות. כל המוסר אז נהיה דבר מאוד מכביד, מוסר של עבדים. מוסר הוא בעצם איזה תוצר של איזה פחד של מישהו שמנהל לנו את החיים. הפוך, אנחנו באים למוסר כי אנחנו רוצים לנהל לעצמנו את החיים, אנחנו גיבורים, אנחנו רוצים מאוד מאוד שהחיים שלנו מנוהלים, לא כי מישהו מנהל לנו את החיים, אנחנו רוצים גבורה. עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. מניחים תפילין של ראש, דעתה את חלק מהראשונים, שברכת עוזר ישראל בגבורה, בתפארה, זה קשור לתפילין. תפילין נקראים כבוד, עיקר, אלו תפילין. מה זה תפילין? אדם שם תפילין על היד, וכשאנחנו מניחים תפילין אנחנו חושבים על הגבורה, שהקדוש ברוך הוא גיבור מנהיג, וגם אני רוצה להתגבר על הלב, ועל המעשים, להתגבר על המחשבות והעיניים. אנחנו מחפשים את הגבורה, וזה כבוד. תפילין זה כבוד יקר. את הכבוד שלנו זה יכולת הגבורה, זה התחלת הכבוד שלנו. מה שאנחנו קוראים כבוד עצמי, כבוד עצמי אמיתי, זה הגבורה שלנו. הוא מכבד את עצמו. מי זה עצמו? יש לי אישיות ואני מכבד אותה, זאת אומרת אני נותן לה ביטוי, אני לא אקפל אותה, אני לא אמח אותה. מה פתאום? יש לי אישיות, יש דברים חשובים, אני נקרא כבוד עצמי. ישעיהו מוכיח את עם ישראל, הוא הגיע לשפל המדרגה ובסוף לעבודה זרה, בגלל שמכבדים את השם רק בפה ולא בלב, בסוף מגיעים לעבודה זרה. כי זה השורש, כל העבודה זרה בנויה על זה, על כבוד מדומה ועל פחדים, בסופו של דבר. אז באמת ההתנהלות של כל העבודה זרה היא כזו, המון המון התעסקות בכבוד. יכבוד השם לעולם, ישמח השם במעשה. עוד כבוד אמיתי מוביל לשמחה בשמח השם במעשה. מי שיש לו כבוד נמוך, אז הוא לא שמח במעשה. כי כל הזמן דואג שהם יהיו שייכים לו, שהם יהיו תחת הכותרת שלו, שלא ישכחו שכל הזכויות שמורות לי, שהם יוסיפו לו כבוד. אז הוא מאוד מאוד דואג, עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. אז הוא לא יכול לסמוך במעשה, הוא כל הזמן בחרדה. האם יזכרו שזה עשי, זה שלי? לכן עיקר כבוד שמיים הוא נעשה על ידינו, שאנחנו עסוקים בלקבל, אנחנו מעוניינים, אנחנו נפתחים, רוצים את הכבוד, אנחנו מאפשרים לכבוד האלוקי לחול עוד ועוד בחיים. זה עיקר ההתרחשות. פתחו שערים אשכם, נשאו פתחי עולם וירום אליך כבוד. לפתוח את השם, לאפשר לכבוד להתגלות בחיים. כל זה מוביל אותנו באמת מתוך כבוד שמיים לנושא העיקרי, שזה בעצם היצר הכבוד של האדם, זה הנושא העיקרי פה במידות ראייה. אבל מתוך בסוף אין, השורש מתחיל משם, איך שאנחנו תופסים את הכלפי שמיים, בסוף זה ישפיע על כל החיים שלנו. מכאן הרב באמת עובר לארבע פסקאות שעסקות ביצר הכבוד, יצר קשה. כן. זה מה שדיברנו שבוע שעבר, היית בשיעור? הכבוד זה לא שאנחנו נותנים לו כבוד. כבוד זה ההפך, זה אנחנו מקבלים כבוד. מה? מוז לאלוקים, לאפשר לכבוד שלו להתגלות. תאפשרו לכבוד שלו להתגלות. הכבוד שלו זה ההתפשטות של הטוב שמנהל את העולם. וכמובן שאנחנו מכבדים, הכוונה אנחנו מאפשרים לכבודו יותר ויותר לנהל את העולם. מה הבעיה? שבני אדם לא רוצים לתת כבוד להשם, רוצים לתת כבוד לעצמם. אז אם אתם רוצים לנהל, אז הניהול האלוקי לא מתממש, אז יש צרות. כל שאנחנו מכבדים את השם, זאת אומרת מאפשרים לטוב האלוקי לנהל את חיינו, אז באמת החיים יהיו יותר טובים. זה נקרא לכבד את השם, לאפשר לטוב, לניהול האלוקי לנהל את החיים שלנו. לא, הוא לא תלוי, ההשפעה שלו אלינו תלויה. כן, ההשפעה של הקדוש ברוך הוא עלינו תלויה בעובדה שאנחנו מוכנים לקבל אותה. אם אדם לא רוצה לקבל השפעה של השם, לא רוצה, לא רוצה לכבד, לא רוצה, לא רוצה. השם מביא לו תורה, הוא לא רוצה, אז הוא לא מקבל תורה. מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא דפק בדלת של העמים ורצה לתת להם תורה, הוא לא רוצה לקבל. אז זה נקרא שהם לא מכבדים. חוסר כבוד זה שאדם אין לו מוכנות, אין לו פתיחות לקבל. למה? אני מסדר לבד, אני מנהל עצמי את החיים טוב מאוד, אל תה, אני לא צריך. לכן כבוד תורה זה יותר חשוב מלימוד תורה. כבוד תורה זה העמדה שרוצה שהתורה תנהל לי את החיים. זה כבוד תורה. שבוע שלום יחדור, אני מעוניין, אני רוצה, אני מזמין אותו, הוא לא נדחף. אני מזמין אותו, אני אומר, בוא, תנהל, תשפיע עליי, תנהל את חיי. זה כבוד התורה. תנו כבוד לתורה. תנהל לי, אני כל כך רוצה שתנהל לי את החיים.
אז זה התודה, הוא בא ורוצה לכפות את התורה.
לא, אני מבקש ממנו, אני כל כך מבקש, הקדוש ברוך הוא בבקשה תאיר את עיניי, תן לי ביקורות. ככה דוד אומר בתהילים, בחנני השם. דוד אומר, תבחן אותי, יסר כליותיי, תעשה לי, תעביר לי שיחת מוסר, תן לי הערות, תן לי ביקורת, תן לי הכוונה. אני מבקש, זה נקרא שאנחנו נותנים להשם כבוד, זאת אומרת מאפשרים להשפעה שלו לחדור אלינו ומכבדים את השם. מה זה, איך מכבדים את איך אתם מכבדים בראש שיבה? זה שאתם קמים לפניו, וזה חשוב, אבל זה לא עיקר הכבוד. עיקר הכבוד של הראש שיבה זה שאדם בא לשאול אותו שאלה בהלכה או באמונה, זה כבוד של ראש שיבה, זה הכבוד הכי גדול. למה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, הוא הולך לבד אליו הביתה באחד בלילה, אף אחד לא יודע, וזה הכבוד הכי גדול. למה? כי אתה אומר, אני רוצה שאתה תשפיע עליי מחוכמתך, מהתורה שלך. זה נקרא כבוד. זאת אומרת, הנה, זה מתפשט. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, זה נקרא לכבד את השם. להתפלל לריבונו של עולם זה לכבד אותו. מה זה להתפלל? להגיד, הקדוש ברוך הוא, בבקשה תתערב. זה תפילה. זה כבוד. כבוד שמיים. אנחנו מבקשים, תתערב, תשפיע, תעשה, תעזור, אל תעמוד מנגד. תביא תורה, תביא תפילה, תביא כבוד. תוריד את השכינה. אנחנו כל כך רוצים שתחזיר שכינה. אנחנו מתחננים לפניו, תחזיר את השכינה. השב שכינתך. זה כבוד. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד, תן לנו הערות, תן לנו ביקורת, תאיר לנו בצורה מאוד ברורה כשאנחנו טועים.
זה
לא יקבל, כך אומר הרמב"ם, זה מעלה לקבל שכר ועונש. הגויים אין להם שכר ועונש, הם לא רוצים, הם לא רוצים, הם לא רוצים לתת לו כבוד, ובאמת הוא גם לא נותן להם שכר ועונש. וגם אומר רמב"ם, אדם שהוא ממש רשע מאוד מאוד, אז הקדוש ברוך הוא בעולם הזה לא ייתן לו שכר ועונש. שכר ועונש בעולם הזה פה זה רק למי שרוצה. מי שמסרב לקבל את כבוד השם, הקדוש ברוך הוא לא, אתה לא רוצה, אני לא מדבר. והוא לא ייתן לו בעולם הזה, לא בחוקותיי תלך, הוא לא שום דבר, לא ידבר איתו. וזה הכי עצוב, כי אדם הזה הוא לא מקבל כבוד שמיים, הוא לא מאפשר להשפעה האלוקית לנהל את החיים. זאת אומרת שבתוך כל הקללות, בתוך כל הקללה, יש שמחה גדולה. מה השמחה? כבוד השם מתגלה. אנחנו משפיע על החיים שלנו. זה הנושא שאנחנו מבקשים, זה העיקר, שאנחנו קוראים את קריאת התורה בשבת ואנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו רוצים את זה. אנחנו קוראים קריאת התורה, אנחנו באים ועולים לתורה ואומרים הקדוש ברוך הוא, בבקשה תעשה לנו את זה, תכבד, רוצים את הכבוד שלך. הרי יכולנו לא לקרוא את התורה, לתרות, לא להכיר. אנחנו קוראים ומעוניינים ועולים, הוא מצוין, מאוד מאוד רוצים את זה. לכן כל העמים הם, אין להם, הם לא יודעים מה זה כבוד השם, לא מכירים, הם לא רוצים שהוא יתערב להם בחיים. אז הם לא מכבדים אותו. המון המון הלכות של כבוד עם ישראל תיקן, המון הלכות של כבוד שבת, כבוד תלמידי חכמים, כבוד ספר תורה, וכבוד המון המון דברים, זה אנשים, עם ישראל תיקן. תסתכל שנופל סידור על הרצפה, ילדים מרימים ונותנים נשיקה, זה כתוב בתרי"ג, כתוב בגמרא, לא כתוב בש"ס, לא כתוב בש"ס שאם נופל ספר צריך לתת לו נשיקה. אבל עם ישראל רוצים כבוד, לתת כבוד, המון דברים שאנחנו עושים, המון 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 מנהלים, המון. אפילו הרי הפוסקים נחלקו האם מותר לשים פעמונים על ספר תורה שבת, ואז הם משמיע קול, ובסוף התירו. למה? כבוד תורה כל כך חשוב. מי אמר לך לשים פעמונים? מי אמר לך בכלל איפה זה כתוב? כתוב שצריך לשים על ספר תורה כתרים ופעמונים וקישוטים ופרחות, לא כתוב בשום מקום, לא כתוב, אין לזה שום הלכה. עולם אדיר שאפשר לתאר אותו, על כבוד, כבוד שבת, זה מושגים שעם ישראל פיתח אותם, אפשר לתאר כמה. אנחנו מעוניינים פה, הנה שבת מקבלה, המון המון מנהלים של כבוד. המון תקנות, אחרי. אוקיי? לפי ההלכה ציצית שנקראה לולב בסוף סוכות אפשר לזרוק לפח. ציצית שנקראה אף אחד לא זרוק לפח, לולב שבסוף סוכות אנשים לא זורקים לפח, את האתרוג אף אחד לא זורק. שרואה את האנשים זורקים לפח אתרוג בסוף בסוף השנה רבה. אין בעיה, מבחינת הדין, הלכה, אין שום בעיה לעשות כלום. זה עם ישראל, זה כבוד, זה עולם שאנחנו מייצרים אותו. זה הסוד, הסוד הוא שאנחנו יוזמים, לא הוא דורש. בהצלחה לכם, חבר שלום, חבר שלום.